כאן בשולי הסוגיה של תרי ותרי מקשה רבה בנוגע לנקודת זילות הדבי דינה שלא נתייחס אליה בכלל היום, מטיב רבה ביתם הרב זיירה, שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, שניים אומרים נתגרשה ושניים אומרים לא נתגרשה, הרי זו לא תנסה, ואם ניסית לא תצא. רבי מנחם ורבי יוסי אומר תצא. אמר רבי מנחם ורבי יוסי, מתי אני אומר תצא? בזמן שבאו עדים ואחר כך ניסית. אבל ניסית ואחר כך באו עדים, הרי זו לא תצא. זו המחלוקת של התנאים, מה קורה בתרי ותרי אם היא ניסית. לדעת הנקמה לכתחילה לא תנסה, ואם ניסית לא תצא. ורבי מנחם רבי יוסי מחלק בין אם באו עדים ואחר כך ניסית אז תצא, אם ניסית ואחר כך באו עדים, אומר רבי מנחם רבי יוסי לא תצא. זה הדברים כפי שמופיעים אצלנו בסוגיה. בסוגיות המקבילות, הן בכתובות, הן ביבמות, שם הגמרא גם מנסה לברר את עצם הדין. שם נאמר כך, מחדה תרי ותרי, שואלת הגמרא שם, מחדה תרי ותרי נינו, הבא עליה, בא שם, תלוי קי. אמר רב ששת, כגון שניסית לאחד מעדיה, היא גופה, בא שם, תלוי קיימה? ואומרת בריא. הגמרא כאן מסבירה שגם אם אני אומר אם ניסית לא תצא, זה מוגבל בשני תנאים, רק אם ניסית לאחד מעדיה וטוענת בריא לי. כדי להבין את הסוגיה צריך להקדים את המחלוקת שקיימת בסוגיה ביבמות דף למד א', סביב השאלה האם תרי ותרי ספקא דאורייתא או תרי ותרי ספקא דרבנן. ונסביר בקצרה את המחלוקת הזאת כדי שנוכל משם להתקדם לעניין סוגייתנו. יש מחלוקת גדולה בין האמוראים ואחר כך גם בין הראשונים הלכה למעשה בשאלה האם תרי ותרי יש מקום ללכת אחרי חזקה שיש שני עדים המחישים, שתי קטעי עדים המחישות זו את זו. האם במקרה כזה הרי ודאי יש לנו מצב של ספק, אבל השאלה אם חזקה יכולה להשפיע על המהלך ואז אזלינן עקרונית בתר חזקה, או שמה אין מקום בכלל לחזקה במקום של תרי ותרי. הסוברים שאין ללך בתר חזקה בתרי ותרי סוברים שבעצם שמציאות של תרי ותרי אני יוצר מציאות של ספקא דאורייתא. מדאורייתא זה ספק, חזקה אינה יכולה לתפקד בזירה שבה יש לי הרחשת עדים, אז זהו מצב של ספקא דאורייתא, תכף נפרט את המשמעות שלו. אלה שסוברים שגם בתרי ותרי ניתן להתחשב בחזקה, אז הם סוברים שתרי ותרי יוצרים ספק, אבל כמו כל ספק בתורה יש ללכת בתר חזקה, גם כאן צריכים עקרונית ללכת בתר חזקה. אלא שגם בעלי הדעה הזאת סוברים שאם החזקה אומרת לך להקל, אזי באו חכמים והחמירו שלא לסמוך על החזקה. וזהו דעת הסוברים, תרי ותרי ספקא דרבנן. כשאומרים ספקא דרבנן הכוונה היא שמדאורייתא יש ללך בתר החזקה, אלא שבאו חכמים והחמירו שלא לסמוך על החזקה, כמובן רק שהחזקה באה להקל. אם החזקה באה להחמיר, אז ודאי שנלך אחרי חזקה. למשל, אם יש לנו אישה שהייתה בחזקת אשת איש, כמו במקרה שלנו, ויש תרי ותרי, שניים אומרים מת, שניים אומרים לא מת, שניים אומרים נתגרשה, שניים אומרים לא נתגרשה. עכשיו כך, אם תראו תראי ספקה דאורייתא, אז מדאורייתא אי אפשר ללכת באתר חזקה, ואנחנו נמצאים במצב של האישה הזאת שהיא ספק אשת איש. וממילא, כל מי שבא עליה, חייב אשם תלוי. למה אשם תלוי? כי זה מצב שספקה דאורייתא. אבל אם אני אומר תראו תראי ספקה דרבנן, זה אומר שמדאורייתא אני הייתי צריך ללכת אחרי חזקה, וחזקה הייתה אומרת לי שחזקת אשת איש, כן? כיוון שכך, אז פה החזקה הרי מחמירה עליה, אז אני הייתי צריך להגיד שכל מי שיבוא עליה, כיוון שחזקת אשת איש, מרגע זה כל מי שבא עליה חייב, מה חייב? חטאת. כיוון שהוא בא לאשת איש, אם הולכים באתר חזקה, אם היא הייתה בחזקת פנויה לפני כן, ושניים אומרים נתקדשה, ושניים אומרים לא נתקדשה, אז מצד תראה ותראה, הייתי צריך ללכת באתר חזקה ולהעמיד אותה בחזקת פנויה ולהציל אותה לעולם. באו חכמים והחמירו שלא להציל אותה לעולם ולאסור אותה, להשאיר אותה במצב של ספק. זה למען דמה תראה ותראה ספקא דרבנן. הבנו? זה פחות חשוב שנבין את הרקע, את הבסיס של הדיון שלנו. ממילא קושיית הגמרא כאן, מחדה תראה ותראה נינו הבא עליה באשם תלוי כאן, לכאורה תופסת כמאן דאמר תראה ותראה ספקא דאורייתא. ורוב הראשונים מבינים שלהלכה קיימה לן תראה ותראה ספקא דרבנן, ולכן הם מתקשים בדברי הגמרא כאן כשהגמרא אומרת מחדה תראה ותראה נינו הבא עליה באשם תלוי כאן. אשם תלוי זה שייך רק אם אתה אומר ספקא דאורייתא, לכן הם מתקשים בביטוי הזה שמופיע בשס. כדאי לזכור רק שהרמב"ן בבמות ובמקומות רבים סבור נוטה יותר לכיוון של לכיוון ההכרעה שתראו תראי ספקא דאורייתא, ובוודאי הסוגיה הזאת במידה רבה משחקת לידיו, כי הוא יש לו סוגיה שאכן תומכת עקרונית בגישה שלו, בראייה שלו של תראו תראי ספקא דאורייתא. אם אני מסובר שתראו תראי ספקא דאורייתא, ואז הבא עליה באשם תלוי כאן, לכאורה כאן הדבר יהיה יותר מובן, שאם היא נישאת לאחד מעדיה והיא טוענת ברידי, אז כאן אין בעיה של אשם תלוי. כפי שרש"י כאן בכתובות ובמקומות רבים כותב שאין אשם תלוי אלא למי שליבו נופו. אם אדם יש לו נקיפות מצפון, נקיפות לב, שמא הוא עבר על איסור תורה, אז צריך להביא אשם תלוי. במקום שברור לאדם שאין כאן ספק, מבחינתו אין כאן ספק, ניסית לאחד מידע אותו עד שאומר שנתגשה, אז הוא אצלו אין ספק, היא טוענת בעצמה תלוי, אז הוא אומר לה, אין כאן בעיה של אשם תלוי. אבל כל זה רק למען דאמר תראו תראי ספק עד הרבנית. אבל למען דאמר תראו תראי ספק עד דאורייתא, הרי מדאורייתא צריך להעמיד אותה בחזקת איש, בחזקת אשת איש. וכל מי שבא עליה, לכאורה חייב חטאת או חייב מיתת בית דין, אם הוא יהיה במזיד. אז מה שייך בכלל הדבר הזה שאתה אומר לי שניסית לאחד מעדיה? אז מה אם היא ניסית לאחד מעדיה? ואם ניסית לאחד מעדיה, זה היא לא בחזקת אשת איש? ואם היא תועלת תראי לי, היא לא בחזקת אשת איש? לכן, לכאורה, גם האוקימתות שהסוגיה עושה, הן תואמות רק אם אני מבין שהיסוד הוא אשם תלוי, והיסוד הוא לא חיוב חטאת. זאת אומרת, לא מציאות שבה אני מעמיד את האישה באמת על חזקתה. ואכן התוספות, גם כאן בבטרה, גם בכתובות, תמהים על הנקודה הזאת. תימה שואלים תוספות, ובחטאת כאי, דה מסכינן בפרק ארבעה אחים, דה תראו תראי ספקא דרבנן, ודאורייתא הוקמה חזקה. ומה אם משנה נמי כשניסד לאחד מעדיה, העד נמי בחנק כאי, דה הוקמה חזקה. מה עוזר לי כל התירוצים של הסוגיה בניסית לאחד מעדיה, או בטוענת ברילי, איך כל הדברים האלה פותרים את הבעיה הבאה לו? מדובר פה באיסור דורייתא, כי מדורייתא מעמיד אמר חזקת אשת איש, ואז בחנק, בחטאת, תלוי, שוגג, מסית. עונים תוספות, ואומר רבנו תם, במקומות אחרים זה בשמרי, דחזקה דאישה דייקה ומנסבה, מראה לה לאח חזקה, דמהייתה מנה משרינה לה כלקה עדים כלל, אף על פי שבחזקת אשת איש. אם כן, אומרים התוספות, יש פה במציאות שלנו, חזקה של אישה דייקה ומנסבה, היא מראה את חזקת אשת איש, ואז יוצא לנו שחזקת אישה דייקה ומנסבה, שמראה את חזקת אשת איש, יוצא שהשתי החזקות האלה, ובהמשך נראה כיצד זה קורה, אבל בשלב זה החזקות האלה מנטרלות זו את זו, אני נשאר בשטח עכשיו בלי חזקת אשת איש, כי היא נוטרלה על ידי חזקת דייקה ומנסבה, מה שנשאר לי זה רק תראה ותראה. יוצא שגם למי שסובר בדרך כלל תראה ותראה ספקא דרבנן, דהיינו שיש לך כאן חזקה, חזקת אשת איש בזירה, בסיטואציה שלנו, כיוון שחזקת דייקה ומנסבה היא מנטרלת את חזקת אשת איש, נשארנו אם כן רק עם תראה ותראה. יוצא אם כן, שתראה ותראה זה ספקא דאורייתא, אם זה ספקא דאורייתא, אז זה באשם תלוי, אם זה ניסית לאחד מידיה ובאומרת ברילי, לכאורה פתרנו את הבעיה, כי כאן כבר אין ליבה נוקפה ואין ליבו נוקפו, ולכן לכן אם הם ניסית לאחד מידיה ואומרת ברילי, אני לא יכול להוציא אותה. עד, גם זה עדיין צריך בירור, כי לכאורה גם במצב כזה, אם זה ספקא דאורייתא, אז אתה יכול להגיד אולי לאלץ אותו, לחייב אותו, להביא אשם תלוי, אני לא יכול, כן? אבל אולי אתה יכול להגיד להם, כיוון שספקא דאורייתא, אז אתה לא יכול להישאר יחד, כי דרמה אובייקטיבית יש לה ספקא דאורייתא, אז זה יש מקום לדון. ובדעת השם גם לדון בהמשך. אבל לפחות כרגע, בשלב הזה, ניתן להבין שאם ניטרלנו את חזקת אשת איש, נשארנו רק עם ספקא דאורייתא, נשארנו רק עם אשם תלוי, ואת זה אפשר לפתור כשאין ליבו נוקפו, וניסית לאחד מידיה וטוענת ברילי, אז אין כאן לב נוקף לא לבעל ולא לאישה, ולכאורה הדבר יכול לעבוד בצורה ישירה. אם נשים לב היטב, בלשון התוספות נראה שחזקה של דייקה ומנסבה לא זוקקת את טענת ברי דווקא. היא לא צריכה לטעון ברי בשביל החזקה של דייקה ומנסבה. שחזקה של דייקה ומנסבה קיימת גם בלי קשר לטענת ברי. עצם העובדה שאישה שבאים לפניה שתי קטעי עדים, שניים אומרים מת, שניים אומרים לא מת, שניים אומרים נתגרשה, שניים אומרים לא נתגרשה. כן? אז יש חזקה שאם האישה הזאת הולכת להינשא, כיוון שהיא יודעת שיש פה ספק, חזקה שהיא תלך ותדקדק לפני שתינשא. זאת החזקה שדקה ומנסבה, ולכאורה זה לא צריך להיות קשור בשאלה אם היא טוענת ברילי שנתגרשתי, או ברילי שבעלה הלך לעולמו. היא לא צריכה לומר את הדברים האלה, אלא עצם העובדה שאנחנו מניחים שבסיטואציה כזאת שיש בה תראו תראה, היא סביר להניח שהיא תבדוק את עצמה לפני שתלך ותנסה, ועל פי זה אני יכול לומר שהחזקה הזאת מנטרלת חזקת אשת איש. כל זה נכון, אבל הרשב"א כאן בסוגייתנו סבור שהחזקה הזאת של דייקה ומנסבה קיימת אך ורק אם יש טענת בריא. רק אם האישה טוענת טענת בריא, רק אז יש חזקה של דייקה ומנסבה. כך אומר הרשב"א כאן להלן בדף למדבט. הרשב"א שואל בעצם את השאלה שכבר שאלנו בתוספות, והיא כאשר לך שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, הרי זו לא תנסה, ואם נסית לא תצא. דכיוון דמדאורייתא וכמילתא חזקתא, אם כן המאי לא תצא ולא הבא עליה במזיד בחנק ובשוגג בחטאת, זו הקושיה. ואז מתרץ הרשב"א, יש לומר, כיוון דאיתתא דייקא ומנסבה שלא לפסול זרעה, והיא אומרת ברי לי, חזקה דלא משקרה, והי חזקה מראה לה לחזקת אשת איש, והביה לספקה, לפיכך כיוון שנשאת לאחד מידיה לא תצא. והד המקשינה נתם הבא עליה באשם תלוי קיימה, והיא גופה באשם תלוי קיימה, בדין הוא דאב עליה למימה עליה כשהוא יהיה הבא עליה בחטאת קיימה. וכיוון דאקתי לא הבקים לאן דמיירה באומרת ברילי, דאי כחזקה דאידת דייקה ומן סיבה. אומר הרשב"א, למה הגמרא שאלה הבא עליה באשם תלוי? בדין הוא שהייתה צריכה הגמרא לשאול הבא עליה בחטאת, לא הבא עליה באשם תלוי. כי תראו תראה ספקה דרבנן. ובשלב הזה אומר הרשב"א, עוד לא ידענו שיש חזקה דייקה ומן סיבה, כי עוד לא העמדנו בתועלת בריא. רק כשנעמיד בתועלת בריא יש לנו את החזקה של דייקה ומן סיבה, ואז באמת אין כאן חטאת. יוצא אם כן מן הרשב"א שהוא סובר שכל הדין הזה של חזקה של דייקה ומנסבה קיימת, כל הדין הזה של חזקה דייקה ומנסבה קיים רק אם היא טוענת ברירי, רק טענת ברירי יוצרת החזקה של דייקה ומנסבה. טוב, זה פחות או יותר כשאני מציג כאן את הרקע של הדברים, ומעטה אנחנו צריכים להתחיל לברר כמה וכמה נקודות. אני רוצה להציב כאן שלוש שאלות, שלוש נקודות לדיון שינחו אותנו בהמשך הדרך. שאלה ראשונה, לעצם הדין הזה שטרי וטרי, ספקא דאורייתא, ספקא דרבנן, עצם המחלוקת בשאלה האם מועילה חזקה בטרי וטרי או לא, האם לסמוך על חזקה במקום שיש טרי וטרי או לא. זאת שאלה אחת שנרצה לנסות להבין אותה לגופה. נקודה שנייה שאני הייתי מבקש לדון בה היא אותה התמודדות שהסוגיה כאן מעלה של חזקת דייקה מנסבה מול חזקת אשת איש. שלכאורה שתי החזקות האלה לא פועלות על אותה סקאלה. האחת, חזקת דייקה ומנסבה ביסודה, חזקה מבררת. היא באה לברר שאישה לא תנשא עד שלא תברר לעצמה שאכן היא יכולה להינשא. חזקת אשת איש, שהיא בדרך כלל מוגדרת כחזקה כמיתה באיסורים, לכאורה במובן פשוט, ונראה את זה בהמשך, כן? לכאורה במובן פשוט זאת לא חזקה שבאה לברר נתונים, אלא אני אומר, אני לא יודע מהם הנתונים, אבל כיוון שאני לא יודע מהם הנתונים, אני מעמיד אותה על חזקתה הקודמת. ולכאורה, כאן לא מדובר בבירור של העניין, אלא ביסוד של מספק, אל תוציאנו מחזקתו. השאלה אם כן, איך שתי החזקות האלה פועלות זו מול זו, כשאחד מדבר איתך על הנהגה במציאות של ספק, ואחד בא לסלק את הספק, כיצד שהן בכלל באות לידי ביטוי שאחת מנטרלת את השנייה וכו'. כלומר, קשה לדבר על יצירת מאזן אימה בין שתי חזקות כאלה, כי הסוגיה בעצם קובעת שיש פה איזה מאזן אימה של זו מאפסת זו ויוצרים מצב ניטרלי. איך המצב נוצר ניטרלי בעקבות שתי החזקות הללו? על זה גם כן דבר שצריך ללבן אותו. והנקודה האחרונה היא אותה נקודה שהעליתי כאן, שלכאורה בוקעת ועולה כמחלוקת התוספות והרשב"א, והיא עד כמה אני זקוק לחזקת דייקה ומנסבה לטענת בריא של האישה, או שמא חזקת דייקה ומנסבה יכולה לפעול גם בלי טענת בריא של האישה. שימו לב היטב, לכולי עלמא צריך טענת בריא של האישה. השאלה אם צריך טענת בריא גם בשביל חזקת דייקה ומנסבה, או שטענת בריא צריך רק כדי שהיא לא תהיה לה שם דרוי. כלומר, כלשון אמרה, היא גופה באשר כתובי כאלה, ואתה אומרת, ברילי. כן? אז גם לנקודה הזאת צריך לשים לב. נחזור עכשיו, אם כך, לשאלה הראשונה. נתחיל לטפל בשאלה הראשונה של שאלת חזקה במקום טרי וטרי, מעמדה של חזקה במקום של טרי וטרי. אז כאן כך. אני הייתי רוצה אולי להתחיל בזה ש... יש דברים, באחרונים יש דיונים רבים סביב הנקודה הזאת, אבל אני רוצה לפתוח את הדיון דווקא מדברי רבנו יונה בסוגיה בדף למדבט. ושם רבנו יונה בסוגיה בדף למדבט דן במקרה שיש קול, יצא על כהן מסוים קול שהוא בן גרושה או בן חלוצה, ואז לכאורה יש כאן קול שאמור לפסול אותו. השאלה אם עד אחד יכול לפעול או לא יכול לפעול. אומר שם רבנו יונה כך: במקום שיש עדים להכשירו, אין הקול מסייע לפוסלו. אם יש שניים שאומרים שהוא בן גרושה, ושניים שאומרים שהוא כהן כשר. יש טרי-וטרי. ויש קלה, קול שאמור, שפוסל אותו. השאלה אם הקול יכול לתרום משהו לטובת העמדה הפוסלת. על זה אומר רבנו יונה, במקום שיש עדים להכשירו, אין הקול מסייע לפוסלו. דלא עדיף קול משני עדים. מה זה קול? המקסימום של קול זה, נניח שיש לך עוד שני עדים. ואילו יבוא שני עדים אחרים לשריע אלו שניים שפסלו אותו. אפילו אחרי מכשירים אותו, דתרי כמאה. אבל חזקה, אם מוחזק לן באבו הדכוהנו, אם יש לנו גם חזקת קשרות לכהונה, אבל חזקה ודאי מסייעת לעדות. למה חזקה יכולה לסייע? למה קול לא יכול לסייע? וחזקה יכולה לסייע במקום כלי וכלי? קום כלי וכלי אומר רבנו יונה, קול לא יכול לעזור. אבל חזקה יכולה לעזור. אומר רבנו יונה את הביטוי הבא, שאין כוח חזקה מתורת עדות. חזקה לא פועלת, הכוח של החזקה הוא לא פועל מכוח עדות. ולכן, חזקה יכולה לפעול גם בזירה של תורת, אומר רבנו יונה, אבל קול לא יכול לפעול בזירה של תורת. עכשיו, את זה צריך להבין, מה פירוש שאין כוח חזקה מכוח עדות? למה מתכוון רבנו יונה? אפשרות אחת היא להסביר שרבנו יונה אומר שעדות זה מישור בירור אחד, וחזקה היא מישור בירור שני. זאת אומרת, אפשר לומר שגם חזקה וגם עדות עובדים במישורים של בירור. שני המושגים האלה, מושג העדות ומושג החזקה, באים לברר את העובדות שלנו בשטח. אלא שמדובר בסוגי בירור שונים מהותית, ולכן יכולים אחד להצטרף לשני. תכף נפרש. אפשרות אחרת היא שאין כוח חזקה מכוח עדות. פירוש הדברים לפי זה יהיה שעדות היא מישור שבא לברר את העובדות, וחזקה בכלל לא באה במישור של בירור העובדות. חזקה באה במישור של הוראה כיצד לנהוג בסיטואציות של ספק. ולכן כל מה שעובד במישור של בירור העובדות, אז על זה אומר תוספות, ועל זה אומר רבנו יונה, ועל זה אומר תלחת, ולכמה, אז אין לנו, אין שום סיבה שכל שעובד במישור של בירור העובדות, אז הוא, יש לך מקסימום או שני עדים. תשים פה אלף עדים, תשים פה שני עדים, גם תשאר באותו מצב של תרי כמה. מה שאין כן חזקה שבתוך המציאות של ספק, היא באה ואומרת לך כיצד לנהוג, אז זה יכולה, חזקה כדרך להציע לך כיצד לנהוג, זה קיים גם במציאות של טראות. לכאורה, אם אני מדבר על פי הגישה השנייה, של חזקה אומרת לך כיצד לנהוג במציאות של ספק, ומול עדות שאמורה לברר, אז כאן יותר קל להבין למה החזקה יכולה לפעול גם גם בזירה של טרי-וטרי. כי בזירה של טרי-וטרי לכאורה מה שייך לברר, הבירורים כבר קיימים. אז מה שייך לברר? לכן בסיטואציה כזאת אני לא בא מכוח בירור, אני בא מכוח חזקה. חזקה באמת לא באה, לא עובדת במפלס או במישור של בירור הדברים. אבל כאמור, הדברים האלה אינם ברורים ואינם פשוטים לגמרי, כי יש מקום לומר שגם אם החזקה פועלת במישור של בירור, עדיין יש מקום לומר שהיא יכולה לפעול גם בזירה של טרי-וטרי. הדברים האלה קשורים לשני דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. קודם כל ננסה להבין את עצם ההלכה הזו של תרי כמאה. כשאני בא להלכה הזו של תרי כמאה, שני עדים זה כמו מאה עדים. מה הסברה בהלכה הזו של תרי כמאה? אפשרות אחת היא להגיד בירור של עדות הוא הבירור המקסימלי. לא יעזור לברר עוד. זה המקסימום של בירור שאפשר להגיע אליו. ולכן גם אם תביא לי שניים נגד מאה, זה לא משנה, זה שניים כמאה. כי הבירור המקסימלי הוא שני עדים. אפשרות אחרת היא לומר שבירור של עדים הוא באמת לא הבירור המקסימלי. אפשר לברר דברים יותר מאשר בעדות. אבל יכול להיות שכשאתה עובד על אותו ערוץ של בירור, בערוץ מסוים של בירור אתה, יש מקסימום שאתה יכול להגיע אליו. בערוץ של עדות זה המקסימום. לא שזה בירור המקסימלי ברמה האובייקטיבית. בערוץ של עדות זאת האופציה המקסימלית שניתנת לבירור. אני רוצה להסביר את הדברים אולי באמצעות דבר נוסף. ניקח את ההלכה של מיגו במקום מדין, שאני מקווה שכל השיעורים כבר נגעו בה. הלכה של מיגו במקום מדין. האם אומרים מיגו במקום מדין או לא? שלכאורה יש לנו בדבר הזה מחלוקת של המורה, לא אתם תשוק, מחלוקת רבא רבא בסוגיה מחלוקת א', מחלוקת רב חיסדא ורבא שזה השמות בסוגיה מחלוקת ג', יש מחלוקת האם אומרים מיגו במקום מדין או לא. אז נכון הוא שרוב הראשונים נוטים להניח שלא יעלה על הדעת שמישהו יגיד מיגו במקום מדין, ולכן הוויכוח הוא לא האם אומרים מיגו במקום מדין, אלא בשאלה של מרחב הפרשנות הלגיטימי של אדם שיש לו מיגו, עד כמה אני מוכן לקחת את המילים שאומר ולנסות ליישר אותם, לתרץ אותם, להעמיד אותם, לפרש אותם באופן כזה שלא יסתרו דבריו את דברי העדים. ועל זה יש ויכוח גדול בין הראשונים. אבל יש גם ראשונים שרואים שהוויכוח, או מהם משתמע שהוויכוח הוא האם אומרים מיגו במקום עדים, ממש ששתת השפעת, אולי תוספות, שמהם משתמע שיש ויכוח האם להגיד מיגו במקום עדים. ולדעת רשב"ם, אכן רבא סבור שאומרים מיגו במקום עדים. אבל גם אם לא נקבל את העמדה שנמצאת בקצה הזה, התוספות לדף למד א' עמוד ב' דנים בשאלה, כשיש לך טרי וטרי, שאלה אם מיגו יכול לעזור לאחד הצדדים. אז אני אומר שכולם מסכימים שמיגו מול עדים, כשמיגו לבד מתמודד מול עדים לבד, אז ברור שנניח שכולם עמודים, כמו שיטת רוב הראשונים, שמיגו מול עדים לא עמודים. אבל עדיין, מה קורה כשיש לי טרי וטרי ויש לי מיגו? האם מיגו בכל זאת יכול לתת משקל נוסף לצד אחד השני רעהו? וזה התוספות בדף למד א' עמוד ב' דנים בשאלה הזאת. שואלים תוספות, תימה בן לרבונה בן רב חיסדא נאמנינו לבטראי במיגו, תוספות זו באה בפני עצמה ומעידה, תימה בן לרבונה בן רב חיסדא נאמנינו לבטראי במיגו דיבאי פסינו לקמאי בגזלנותה. ומי הוא אומרים תוספות, במיגו דיבאי אבו מזמל ואולי קלה אמנינו דיראים להזימה פנוזמו גם הם. אבל הכל פנים לגבי עצם הדבר מאמין לבטראי במיגו, שאם יכולים, הרי הם יכולים לפסול את הקמאי בגזלנותה. תוספות נותנים כאן בין שניים לשלושה תירוצים, תלוי איך גורסים. ונראה לי, אומרים תוספות, דמיגו במקום עדים לא אמרינן. תירוץ אחד, מיגו בכלל לא שייך, בזירה של עדים מיגו לא פועל. ועוד, אם גורסים ועוד, אז זה תירוץ נוסף, אם לא גורסים ועוד, זה המשך התירוץ הקודם. דמיגו לא יוכל לסייעם יותר משני עדים. ואפילו היו אם אין 100 עדים, אין נאמנים, תתראה כמאה. מיגו זה מקסימום עוד עדים, אז יש לך שניים נגד 100. ותירוץ נוסף, ועוד אומר לי, דלא שייך מיגו בעדים, דן דעת שניהם שווה, ומה שיוצא זה לטעון, לא יוצא זה לטעון. כל פנים, עקרונית, בתירוץ השלישית, תוספות מוכנים לקבל את המיגו, אנחנו אומרים שבין בעיה מיגו של בשני אנשים, יכול להיות ששניהם לא יכוונו לאותה דעה. אז בתוספות יש לנו כאן מחלוקת, האם מיגו יכול לעזור לזירה של תרי ותרי, האם ניקו יכול להצטרף לצד אחד ולגבור על הצד השני. וכאן גם כן צריך לנסות להבין מה נאמר כאן בדבר הזה, איך יכול מיגו לעזור לצד אחד מול צד שני, ולא מיגו זה מקסימום עדים, ואם זה מקסימום עדים זה תרי כמאה. נדמה לי שכאן צריך לפרש את הדברים בצורה כזאת, על יסוד דברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ח' אומר שהתורה ציוותה אותנו לשמוע אל הנביא, לא מפני האותות שהוא עושה, אלא מפני שכך ציוותה התורה, אליו תשמעו. אומר הרמב״ם שם, כמו שהתורה אמרה, על פי שניים עדים יקום דבר, אף על פי שלא בהכרח עדים אומרים לך את האמת. עכשיו אני רוצה להבהיר שהרמב״ם לא מתכוון להגיד שהתורה אמרה לך, עדים אומרים לך שקר, רק תאמין להם. זה לא מה שהרמב״ם אומר. רק הרמב״ם אומר שעדים לא בהכרח אומרים אמת, לא בהכרח אומרים שקר. עדים אומרים מה שאומרים, עדים מעדים. כן? אם תשאלו את הרמב״ם מה הסבירות שעדים דוברי אמת, יגיד לך שסיכוי גבוה מאוד שעדים דוברי אמת. אבל ברור שהמנגנון הזה של להכריע דברים על סמך עדות של עדים, ולקבל את עדות העדים את העובדות שהעדים מתארים כעובדות המכריעות שאין להרר אחריהן משהו מעין זה, כן? אומר הרמב״ם, זה ביסודו של דבר גזירת הכתוב. לעומת זה, בירור של מיגו, בירור של מיגו לכאורה הוא בירור של העובדות, הייתי קורא להם לא מתוך המערכת המשפטית, אלא מתוך מערכות החיים עצמן. וכאן יכול להיות שיש לי כאן שני סוגים של בירור. יש בירור שהוא עובד בזירה המשפטית, בזירה הפורמלית, הפרוצדורלית, שהתורה קובעת צורה בדרך של בירור עובדות לפני בית הדין. והדרך הזאת היא דרך של עדים. יש דרך אחרת, היא של ברור העובדות כפי שהן, מתוך המציאות, מתוך החיים. ומיגו אומר לך בעצם, אדם יכול לתון א', בא לך, ועדיף לא לתון א', ותן א', וכו'. סביר להניח שהוא אומר אמת. כך אני לא בא לדבר עכשיו בשאלה, האם יש לברור העובדתי הזה, יש לו כוח כמו עדים או לא, שזה הוויכוח של הסוגיה תלמד א' ותלמד ג', מחלוקת רבה והבעיה, אם להכניס את זה לשם. אני אומר, וכרגע לעזור עכשיו את השאלה של עוצמת הבירות. בוא נדבר עכשיו על הסוגיה בתפלמת א', המתמד, שבו יש לי עדים לפה ועדים לפה, והשאלה אם מיגו יכול להוסיף משהו לטובת אחד הצדדים. לא היום הוא סוגיה לבד לבקור על איזה. נעזור את זה עכשיו. זה גם כן דבר שצריך לדון בו, אבל בוא נשים אותו כרגע בצד. אני מדבר כרגע ברמה של האם הוא יכול בכלל להוסיף איזה נדבר. אז אם הוא עובד על אותו ערוץ של בירור כמו עדים, ממש על אותו ערוץ, אז זה רק יותר מאותו דבר. ביותר מאותו דבר, לא עשית כלום, תראי כמיה, כי אם אתה עובד 100 עדים, מול שניים, תראי כשאר אותו הדבר. אבל אם הוא עובד בזירה אחרת, מזווית אחרת, סוג אחר של בירור, איכות אחרת של בירור, אז פה יש מקום לצרף אותו, כיוון שיש לך הבירור ברמה המשפטית, ברמה המשפטית המקסימום הוא, שניים מול שניים, אפילו שניים מול מאה, זה עדיין נשאר באותה רמה, אבל כשיש לי מיגו, הוא יכול לעבוד יותר בזירה הזאת. אם אני מקבל את הכיוון הזה, אז לכאורה יש מקום לומר שמיגו יכול לעבוד גם בזירה של עד. בהנחה שהבירור שלו הוא בירור מסוגל. בשיעור היומי, אני אגע עוד נקודה אחת שיכולה להעביר יותר, גם את הנקודה הזאת בצורה יותר ברורה. אם ניקח למשל, יש פה רמב״ם נשים. ההלכה האחרונה של הרמב״ם בהלכות גירושין. הלכות גירושין אומר הרמב״ם שם בהלכה האחרונה. אל יקשה בעיניך שיתירו חכמים הערבה החמורה בעדות אישה או עבד או שפחה או גוי המסיח לפתומו ועד מפי עד ומפי הכתב ובלות דושה וחקלה כמו שבאבו.
שלא הקפיד התורה על העדת שני עדים ושאר משפטי העדות, אלא בדבר שאין אתה יכול לעמוד על בוריו אלא מפני העדים ובעדותם, כגאון שאיבו שזה הרג את זה או איפה את זה. אבל דבר שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד, שלא מפי העד הזה, ואין העד יכול לשמת אם אין הדבר הזה, כגון זה שהעיד שמת פלוני, לא הקפידה התורה עליו שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקט וכו'.
מה אומר כאן הרמב״ם? אומר הרמב״ם כך, בעדות אישה, כידוע חז"ל האמינו גם לעדות של עד אחד, גם לעדות של עד מפי עד, לכל מיני דברים. למה? בעיקר הרמב״ם אומר את הנקודה היא שזה מילתא דאביד על מקדומה. אדם לא יבוא לספר לנו פלוני מת, כשבהחלט יכול להיות שמחר בבוקר אותו פלוני יתייצב לפנינו ויבוא ההרוג ויעמוד לפניך ויגיד הנה אני נמצא. לכן בדרך כלל כאן במילתא דאביד על מקדומה העדות אמינה יותר, ולא צריכים לפרוצדורה של עדות. אומר הרמב״ם, מתי התורה הצריכה את ההליכים הפרוצדורליים של שני עדים, מתי כל הכללים, בשעה, בחקירה, בכל הכללים האלה? זה מקום שאין לך יכולת אובייקטיבית לדעת את העובדות. עכשיו רק קבעה קריטריונים משפטיים, איך אתה מקבל עדות. עכשיו אתה עובד על פי קריטריונים משפטיים. במקום שיש לך דרך לדעת את העובדות, לא על פי עקרונות משפטיים, אלא על פי עקרונות של המציאות, על פי שכל ישר, אז עדיין אתה עובד עם השכל הישר. אומר הרמב״ם, כאן בסיטואציה הזאת של עדות אישה, העמידו חכמים לדיניהם על דין תורה. כביכול, נשאר, חזרו לדין תורה הבסיסי, ודין תורה הבסיסי, שמתי אני זקוק למערכת פרוצדורלית של עדים, כשאין לי דרך אחרת. אם יש לי דרכים אחרות, אז אני אשתמש בדרכים האחרות. זה מה שאומר הרמב״ם. על כל פנים, ראינו כאן, גם בדברי הרמב״ם הללו, שכשאני בא לברך עובדות, כשאני בא לקבע עובדות, איזה עובדות יש לי? כשהתורה פותחת בפניי בעצם שני אפיקים מרכזיים. האפיק האחד הוא האפיק הפרוצדורלי, משפטי, עקרוני, שהתורה קובעת עקרונות, חוקים, איך זה עובד. ועל זה אומר הרמב״ם, אותם חוקים ועקרונות, הם לא חייבים בהכרח להיות תואמים ללוגיקה ולמציאות וכו', אלא כמו שאתה אמרה, הישמע לילדים, הישמע לשני עדים, אל תערר אחריהם. כן? זה לא ששוב, אני מדגיש את הנקודה הזאת, אני לא רוצה שיתפרשו הדברים כאילו התורה אומרת לך, תיקח, תאמין בזה שעובר חתול שחור ותאמין בו. זה לא כך. כשהתורה אומרת כך, זה אפילו לא דבר, ברור שיש לזה איזה בסיס עובדתי. אבל מה שמנחה את התורה זה לא הצדדים העובדתיים, מה שמנחה את התורה חייבים לקיים מערכת משפטית, והמערכת המשפטית הזאת חייבת לעבוד בצורה עם כלים משלה. אני נותן את הכלים, והכלים האלה יש להם עוצמות משלהם, גם אם הם לא לגמרי עובדים במישור של המציאות אחד על אחד. מובן? אבל יש גם, הרמב״ם מציג בפנינו, בסוגיות מציבות בפנינו, גם ערוצים אחרים ואפיקים אחרים של בירור העובדות, והם בירורים של השכל של האדם, שכלו של האדם מחייב אותם, כמו מילתא דאביד על מקדומה בעדות אישה, וכמו מיגו ברמות שונות. שוב, לא כל בירור נמצא ברמה שנותן לך את העובדות ב-100%, וכל אחד ואחד כמובן יצטרך להיות נידון בפני עצמו, אבל זה לפחות הדבר הזה. עכשיו אני רוצה להבהיר גם, כל ההלכה הזו של תראי כן, גם כן, במהותה בעצם, מבקשת או דורשת מאיתנו איזה שהתבוננו. האם באמת מסברה נראה לנו ששניים כן, אם אני בא להליך הפרוצדורלי המשפטי, אבל אם שניים זה כמו מת. אבל מבחינה לוגית, אנחנו יודעים ששניים זה לא מת. הרי ברור לנו שאם יבוא אלינו עכשיו 100 אנשים ויגידו לנו, לא יודע, שטיל נופל במקום א', יבוא שני אנשים יגידו שטיל נופל במקום ב'. הרי ברור לכולנו שאנחנו נאמין ל-100 אנחנו נאמין ל-2. אם יבוא 100, נניח עכשיו אדם צריך למלא את חליף. ובאים 100 אנשים אומרים לו לכיוון הזה, שניים אומרים לו לכיוון הזה. מה, יעלם מישהו שיבוא, אני צריך את הבן אדם שיבוא להגיד לי תראה כמה בהקשר הזה. ודאי שלא. גם חז"ל לא אומרים תראה כמה בהקשרים שקשורים בשומה. כי הגמרא אומרת, אם זה תלוי בשומה, אז כדי שם ירו בה, הולכים אחרי הרוב, ודאי הולכים אחרי עובדות. וזה פשוט שהולכים אחרי עובדות. אלא מה? בהליך של עדות, לגבי המושג של עדות, הפרוצדורה של המושג של עדות, שם התורה קובעת תרי כמאה. ולכן ברור הוא לכאורה שאם אני בא בערוץ של עדות, התורה קבעה שערוץ של עדות זה תרי קמח. כשאני בא בערוצים אחרים, יכול להיות שערוצים אחרים יכולים לספק לי בירורים מסוגים אחרים שאיתם אני יכול לעבוד. ואולי זאת כוונת רבנו יונה כשהוא אומר שאין כוח חזקה מכוח עדות. אז אני חוזר, רבנו יונה כשהוא בא ואומר אין כוח חזקה מכוח עדות, ניתן לפרש אותו בשתי דרכים. או בדרך אחת שאין כוח חזקה מכוח עדות, שחזקה בכלל לא בא במישור של בירור אלא במישור של הנהגת ספקות, ולכן היא בכלל לא באה במישור של עדות, ואפשר גם אם יש לך ספקות בעובדות עדיין חזקה יכולה לפעול בזירה הזאת, ואפשר לומר לא, שאין כוח חזקה מכוח עדות, אבל פי שחזקה גם היא פועלת במישורים של בירור, אבל אולי המישור של בירור של חזקה הוא לא המישור הפרוצדורלי המשפטי שקיים במישור של העדות, ולכן חזקה יכולה לפעול גם בזירה כזאת. ממילא כשאני בא לדון בשיטה שאומרת, אולי לפני כן, לפני שאני נקדים נקודה אחת, כשאני דן בשיטה שאומרת תרי ותרי ספקה דאורייתא, משמעות הדבר היא יכולה להיות אחת משתיים. או שתרי ותרי ספקה דאורייתא כי מבינים שחזקה היא לא יכולה לעבוד יותר מאשר עדים, וכיוון שתרי ותרי, ואם תוסיף גם חזקה לצד אחד, יהיה לך מקסימום תרי כמאה, לכן לא שייך בכלל לסמוך על חזקה בתרי ותרי. אבל יכול להיות שלא רק בגלל זה של תרי כמאה, אלא בגלל שבמקום שיש לך עדים, עדים מצד אחד, עדים שאומרים שהיא גרושה, או עדים שאומרים שיש את איש, כאן כל פעולה שלא תרצה לעשות היא מתנגשת עם הדין. תצא לתחס אליה כאלה שתיש, ובעקבות זה לא יודע מה לעשות, אם זה רק לחומרה זה אין לנו בעיה, כן? אבל אם העובדה שיש שתיש יכולה גם לכולה לפעול באיזושהי חזית, כן? אז למשל אני תגיד שבחזקה שיש שתיש ומחורת גם בעלה ימות, השאלה היא צריכה לבוא ולא צריכה לבוא. אז כאן כבר, איזה שחזקת אותה כשבי, זה כבר לכולה. כן? אתה תתיר אותה עכשיו לשוט. ואם היא גרושה, סליחה, אם היא גרושה, תפוך. אם בעלה נניח יגרש אותה מחר, עוד פעם, כן? לא, נמצא, אם תהיה חתימציה, לא משנה כרגע, אני לא צריך לחשוב על איזה סיטואציה כזאת שבה תהיה השפעה על העובדה הזאת שאתה מחזיר אותה כשת איש לכולה. אז כל פעולה שלא תצא לעשות, כיוון שמתנגשת עם עדים, אתה לא יכול לעשות את זה. הגמרא ביבמות, באחד השלבים, שואלת שם בדף למד א', שואלת, אי בשני עדים, כתי עדים, תתייבם ואין בכך כלום, תעשה ייבום. אומרת הגמרא, קיים עדים וכאמרי קרוב לה, ואת אמרת תתייבם ואין בכך כלום. זאת אומרת, יכול להיות שמי שאומר שלא סומכים על חזקה במקום תרי ותרי, כי בוודאי ובוודאי כל מה שלא תעשה, כל חזקה פה מתנגשת עם עדים, ובהתנגשות עם עדים אי אפשר בכלל לסמוך עליה. טוב, למען דאמר תרי ותרי ספקא דרבנן, שמוכנים בכל זאת לסמוך על חזקה, אז אם החזקה לא באה במישור של בירור, אלא בנהגת ספקות, זה יותר נוח. כי אז אפשר להגיד, העדים עובדים במישורים של בירור, ובמישורים של בירור הגענו לתיקו, הגענו למצב של ספק שקול, תרי ותרי, אז באה החזקה, אומרת לך במקרה של ספק שקול, תנהג כך או תנהג אחרת. אם נרצה להניח שחזקה יש בה יסוד של בירור, כפי שעולה מדברי הנתיבות סימן למדלת, יש לכם אותו בדף מקורות, לא נאריך בו עכשיו, אבל הנתיבות סימן למדלת, סימן למדלת, סיב קטן תתבר, נוטה להניח שחזקה כמיתה ביסורים, יש בה יסוד מברר. זוהי גם שיטתו שבר קונטרס הספקות בכלל א' סימן ו', זה לא נמצא אצלכם בדף, אבל תבדקו את זה שם, תמצאו את זה, שהוא גם כן טוען כך. זה כמובן בניגוד לעמדה הפשוטה. העמדה הפשוטה חזקה כמה הייתה, אין בה ברור, זאת עמדת רבי עקיבא איגר, עמדת אשר שמייצה, בכמה מקומות, למשל, בשמעת הו״ב, בפרק כ״ב, מי שירצה יוכל לעיין שם. על כל פנים, אם חזקה יש בה יסוד של בירור, כשיטת, כמו שאמרתי, קונטס הספקות והנתיבות, אז יש מקום לומר שהבירור של החזקה שונה מהבירור של העדות, ואז זה תלוי אם כך, יהיה תלוי בשאלה של שני תירוצי התוספות שראינו לגבי מיגו במקום עדים. האם מיגו יכול לסרף לעדים כנגד עדים אחרים? אז יכול להיות שגם אותו הדבר יהיה שייך לדבר גם בנוגע לחזקה. אבל כמובן ההשוואה של מיגו לחזקה היא קצת בעייתית, זה מה שבקיבא עגר מעלה באותה תשובה, שיש הבדל מהותי בין מיגו לבין חזקה. כי במיגו ודאי היסוד של בירור במיגו הוא יסוד ברור, פשוט, שהמיגו עובד על תוספת בירור כלשהי. הזכרת שתיש לכאורה, באופן פשוט, היא לא עובדת במישור של בירור. הזכרת שתיש לא מבררת, חזקה כמה הייתה. זה שהיא הייתה עד עכשיו אשת איש, זה לא סיבה שגם היום היא תהיה אשת איש. פה אני רוצה להבהיר. הגמרא בחולין שואלת, מנה המילתא בדף יוד, מנה המילתא דאמור רבנן זיל בתר חזקה. מראה שם, הדוגמה שגמרא מביאה זה שכהן נכנס לבית לבדוק, לבית המנוגה, ובודק שיש צרעת, הוא יוצא לבית, והוא מטמא את אשר בבית, אם הוא ראה שם צרעת. שואלת הגמרא, מנה ידע, אולי שנייה אחרי שיצא המצב השתנה. אז ברור שיש מה שנקרא חוק האינרציה, חוק ההתמד, שאומר שדבר שהיה, כל עוד לא הייתה לך סיבה להניח שהוא השתנה, אז הוא לא השתנה. זה כמובן, בדבר כזה אני יכול לומר שהוא אפילו יש, כשאני אומר שאם לפני רגע ראיתי נגע בבית, וגם שסביר להניח שגם אחרי 5 דקות אני יכול להניח ברמה טובה של סבירות שאכן הנגע עדיין קיים בבית. אבל זה כל זה כשלא קרתה שום התרחשות באמצע ואתה לא יודע להתרחשות כלשהי, אז אתה רשאי להניח שמה שהיה הוא שיהיה. וזה באמת חזקה שיש בה אפילו מימד מסוים של סברה, כן? שזה אכן קרה, שזה אכן ממשיך להיות כך. אבל שונה הדבר לכאורה כשיש ראותה. כאן כשיש לי ספק באשת איש שלפנינו, אם היא אשת איש עכשיו או לא, אז לא סתם אני פתאום קמתי בבוקר, סתם בבוקר כשאתה קם, אתמול הכרת אישה שהיא אשת איש, היום בבוקר לא צריך עכשיו לשאול את עצמי, האם היא עדיין אשת איש, או לא, אני אומר, רק מכוח חזקה היא עדיין אשת איש. זה נכון. אבל זאת חזקה באמת, שאני יכול להתייחס אליה ברמה של ודאות מוחלטת. כל מה שקורה זה, ברגע שאצלנו הסיפור מתחיל כבר לדבר על, שיש ראותה. כבר ניתן גט. או יש, פחות, יש לנו עדות, שני עדים שאומרים שניתן גט, שני עדים אומרים שלא ניתן גט. פה כבר החזקה, אותו מצב ידוע שהיה לי ידוע עד כה, ברור לנו שהיו כאן התרחשויות בשטח ששינו את המאזן הזה. כאן זה שאני הולך באתר חזקה, לכאורה יותר סביר, שזה לא בגלל שאני יודע שזה כך. יותר סביר שאם אני לא יודע, אז מספק, אני מניח שהמצב האחרון שהיה ידוע לי, אני אנהג כמו המצב האחרון שהיה ידוע לי. אבל לא ברמה של בירור, בכאורה. זו כמובן, אני מדגיש, זה נראה לי הדבר, הדרך היותר פשוטה, אבל הנתיבות והקונטרס הספקות לא נטו להבין כך. הם נטו באמת להבין שבחזקה הקמה הייתה ביסורים, יש בזה יסוד של בירור. אז זה לגבי השאלה הראשונה, האם לסמוך על חזקה במקום תרי ותרי או לא, ניסינו כאן, הבאנו את האופנים השונים להסביר את הדברים. כשאני בא לשאלה השנייה שהצבנו בפתח דיוננו, השאלה ששאלנו, היחס בין חזקת אשת איש לחזקת דייקה ומנסבה. שהתוספות כתבו שדייקה ומנסבה מראה את חזקת אשת איש, ואז אני נשאר במצב של ספק, ולכן שואלת הגמרא, מחדה תרי ותרי נינו, הבא עליה באשם תלוי כאן. אם הייתי סובר שחזקת דייקה ומנסבה, סליחה, שחזקת חזקה כמה הייתה ביסורים, היא חזקה שאמורה לברר, ודייקה ומנסבה גם היא אמורה לברר, אז יש לנו פה, כמו שיש לי תרי ותרי יוצר לי ספק, גם יש לי בירור מול בירור, יש לי בירור של חזכה קמייטה שאומר לי שיש את איש, יש לי בירור של דייקה ומינסלה שאומר לי שהיא לא יש את איש, אז בירור מול בירור אני נמצא במצב של ספק. מובן? לכאורה, כשכל מצב, אם יש לי, כמו שבתרי ותרי יש לי תרי מול תרי ואני בספק, גם אם יש לי שתי חזקות, אחת מול חברתה, ושתיהן עובדות באותה, באותו מישור של בירור מול בירור, אז זה נוצרות ספק. אבל אם אני מבין שדייקה ומנסיבה זה בירור, אבל חזקה כמה הייתה ביסורים זה לא בירור, זה רק הנהגה בספקות, איך בכלל שתי החזקות האלה מנטרלות זו את זו? הן לא עובדות על אותו מישור, איך הן מנטרלות זו את זו? ובלשונו של הקובץ שיעורים בסימן קופלמת ג' הוא שואל, וצריך עיון לביש, למה בחזקה נגד חזקה הבספק כמו בתרי ותרי, אבל דייקה ומנסיבה אננסדה, ואיך שייך לומר משום אננסדה יספק? ובמה נפשה? אם ההוכחה היא ברורה, אז מסתלק הספק, ואז היא ודאי לא אשת איש. דייקה ומנסיבה. ואם ההוכחה היא לא ברורה, ונשאר הספק, אז עדיין תעמיד אותה בחזקת אשת איש, כי זה בדיוק הדין. ואם אין הוכחה גמורה, והקטה מספקלן, הדגושה לדוקטה, דנוקמה בחזקת אשת איש. ויש לומר, אומר הקובץ שיעורים, הוא מתרץ, ושמה יש לומר, דלא מוקמינן החזקה, אלא היכה ששני הצדדי הספק שקולים. אבל היכה דאיקה רגליים לדבר, הספק נוטה לצד אחד יותר מלחברו, לא מעני החזקה. אולי מה שעושה חזקת דייקה ומנסיבה, היא פשוט מפירה את האיזון. כשיש לך תרי ותרי, זה ספק שקול, הולכים אתה חזקה. אבל כשיש לך דייקה ומנסיבה, היא מפירה את האיזון, ואז היא לא מאפשרת ללכת בתר חזקה. ואז אני נשאר במצב ספק שקול. במצב, לא ספק שקול, במצב של ספק, שלא מאפשר ללכת אחרי חזקה. זה פחות או יותר הכיוון שמציע כאן הקובץ שיעורים בדברה. האמת היא שיש בתשובת מערין לב שמשתמע ממנו שהוא סבור שאינה חנמה, חזקת דייקה ומנסיבה לא יוצרת ספק, אלא יוצרת ודאות. ולדעתו, לפי מה שעולה מדבריו, שהבירור של דייקה ומנסיבה יוצר בירור גמור, וסובר שיש ללכת אחריו גם במקום תרי ותרי. חזקה דייקה ומנסיבה זה בירור של אננסדה, וגם אם יש לך מציאות של תרי ותרי, כיוון שהבירור של דייקה ומנסיבה הוא כמו שאמרתי בירור של העובדות מתוך המציאות ולא רק בבירור הפרוצדורלי המשפטי, וכאן דייקה ומנסיבה יכול לעבוד, וזה אומר שבעצם על ידי דייקה ומנסיבה היא באמת לא אשת איש, וזו הסיבה שלדעתו בגלל זה היא נישאת לא תצא, ולדבריו יוצא היא נכנה מה שהיא נישאת לא תצא. בעיקרון זה יכול להיות גם לאו דווקא לאחד מהדעה ולאו דווקא בתואנת ברילי, אלא עצם העובדה של דייקה ומנסיבה יוצר מצב שהיא כבר לא בחזקת אשת איש והיא תהיה מותרת. זאת טענתו. אבל הדרך הזאת נראית מאוד מאוד קשה ודחוקה בפירוש בגמרא, כי בגמרא משתמע שדווקא בניסית לאחד מעדיה הוא שנאמר היתר הזה ולא ביותר מזה. לכן נראה לי שצריך לפרש את הדברים כך. אכן, חזקת דייקה ומנסיבה מבררת ומנטרלת את חזקת אשת איש. למה היא לא מבררת לגמרי את הספק? לו הייתה התנגשות רק בין חזקת אשת איש לחזקת דייקה ומנסיבה, ולא היה פה מציאות של תרי ותרי ברקע, אזי נכן אמה חזקת דייקה ומנסיבה הייתה מבררת לגמרי את הספק. כימול חזקת אשת איש, כן? כשבאה די כאומין סבא, היא עוקרת לגמרי את חזקת אשת איש. אלא מה? שכאן לכאורה די כאומין סבא זה עובד בזירה גם של תרי ותרי. כשזה עובד בזירה של תרי ותרי, אתה לא יכול ליצור אף פעם בתרי ותרי, במציאות של תרי ותרי, כן? בזירה שבה תרי ותרי פועלים, זאת מציאות של ספק מוצק שקיים בשטח. ומילא כל חזקה, גם אם תביא את חזקת דייקה ומין, זה בעל זה לא יכול פתאום להעליב את הספק. ולכאורה במישור זה דייקה ומין, זה בעל מבחינה זאת, לכאורה זה סוג של תרי כמאה לגבי העניין הזה. אלא מה? שכיוון שחזקת דייקה ומין סבא פועלת כאן במישור ישיר מול חזקת אשת איש. כי מה עושה חזקת דייקה ומין סבא? חזקת דייקה ומין סבא אומר שהיא הולכת לברר את הנקודה הזאת לפני שהיא הולכת להינשא. היא מבררת לעצמה את הנקודה הזאת, האם היא עדיין אשת איש או לא, והיא הולכת לפעול, וכשהיא פועלת מכוח חזקת דייקה ומין סבא, זה אחרי שהיא ביררה לעצמה שהיא לא חזקת אשת איש. היא כבר לא אשת איש. יוצא אם כן, שנכון שבדרך כלל במציאות שספק אם חתרי כמאה, עדיין החזקה קיימת חתרי כמאה ותלך לסמוך על החזקה. פה במקום שבו הדייקה ומין סבא פועלת ישירות מול חזקת אשת איש, כן? אז נכון שהיא לא יכולה להכריע את הספק לגמרי, הספק הגדול שאנחנו נמצאים בתמונה, כי במקום שיש חתרי ותרי הספק עדיין נשאר ועדיין קיים. אבל גם אם אני לא מצליח לסלק את הספק לגמרי, אבל עדיין הדייקה ומין סבא לדעת התוספות לדעת רבנותם מסוגלת לנטרל חזקת אשת איש. חזקת אשת איש כבר לא תהיה רלוונטית בסיטואציה הזאת, כי עליה, על החזקת אשת איש, בדיוק פועלת באופן ישיר חזקת דייקה ומין סבא. ואז אני נשאר רק במצב הספק של הברמות האובייקטיביות של תרי ותרי, ולכן זה נשאר במצב של ספק, כך שחזקת דייקה ומין סבא אכן מראה את חזקת אשת איש, ואני נשאר במצב של ספק כפי שהתוספות קוראים. יש עוד דרך להציע. דרך נוספת שאין לי להציע היא כך. נכון הוא שחזקת דייקה ומין סבא בזירה של תרי ותרי אין לה הרבה מה להוסיף. כלשונו של רבי עגל באותה תשובה בסימן קוף למדבר, שמקסימום זה ברור, זה עוד עדיף. אז יש לך תרי כמאה, לא עשית שום דבר. ולכאורה בסיטואציה כזאת עדיין עלינו היה להכריע ללכת באתר חזקת אשת איש. אלא, שלכן זאת אולי גם הסיבה שאנחנו אומרים, שלא תנסה. למה היא לא תנסה? לכתחילה, כי בחזקת אשת איש. אבל אם קדמה ונסית, אם נסית, לא תצא. למה אם נסית לא תצא? יכול להיות שאם נסית, אז היא כבר לא בחזקת אשת איש. כי כרגע, על ידי הנישואין שלה, כן? היא כבר לא בחזקת אשת איש. רק אני טוען את זה בצורה כזאת, שימו לב היטב. יש, הפני יהושע טוען את זה אחר כך בשיטת רב מנחם ורב יוסי בהקשר מסוים. אני לא רוצה לטעון את זה ברמה הזאת של הפני יהושע, שאם נספיק להגיע אליו בסוף, אז גם נטפל בו, לא נראה לי כל כך שנגיע אליו. אבל אני רוצה לומר כך, שאם היא קדמה ונישאת, והרי התוספות לא אומרים את זה במנותק מדי כאומרים את זה. תוספות אומרים זה לאור דייקה ומין סבא. אם היא קדמה ונישאת, הרי היא נישאת מפני שהיא דייקה ומין סבא. כן? אז בלי להינשא, המציאות בשטח היא עדיין חזקת אשת איש, ועם כל הכבוד לדייקה ומין סבא, זה עדיין תרי כמאה וכו'. ברגע שהיא נישאת, כן? ואז נוצר חלון שעכשיו היא כבר לכאורה פעלה פעולה מסוימת. לאור הדייקה ומין סבא, אז אני אומר שאותה חזקת אשת איש ישנה כבר לא קיימת. זאת אומרת, החזקת דייקה ומינסבה מסוגלת לנטרל את חזקת אשת איש הישנה רק על ידי מעשה הנישואין שהיא עושה, שנובע מחזקת דייקה ומינסבה, שאומר שלמעשה הזה היה משמעות. וכיוון שלמעשה הזה היה משמעות, הייתה משמעות למעשה הזה, ממילא חזקת אשת איש יכול להיות שנוטרלה בדרך הזאת. זו הצעה נוספת שאני מציע כדי להתמודד עם דברי התוספות, להסביר את גישת התוספות של דייקה ומינסבה שמנטרלת חזקת אשת איש. אז יש לנו אם כך בעצם מלבד הדרך שבה הלך אמר אבן לב, שקבע שבמקרה כזה באמת פשטנו לגמרי את הספק. אם לא נקבל את זה, אז יש לנו בעצם כאן שלוש דרכים. דרך אחת של הקובץ שיעורים, שאמר שדייקה ומינסבה רק יוצר מין הפרת האיזון של הספק השקול, וממילא זה לא מאפשר ללכת בתר חזקה, או מה שאני הצעתי כאן, שכאן דייקה ומינסבה מראה את חזקת אשת איש, כי היא פועלת ישירות עליה, ואז אני נשאר עם הטרי וטרי, או מה שאמרתי כרגע, שעל ידי הנישואין, אז אותו מעשה שנובע מדייקה, מעשה נישואין שנובע מדייקה ומינסבה, הוא בעצם יוצר לי זירה חדשה שבה חזקת אשת איש כבר לא קיימת, וממילא אני נשאר במצב של טרי וטרי, של הספק הרגיל, ואז כמובן צריך את הניסית לאחד מידיה וכולי, כדי לפתור את בעיות אשם תלוי. נשאלה לנו שאלה אחת, השאלה השלישית ששאלנו, מחלוקת התוספות והרשב"א בשאלת מקומה של טענת ברילי. יש ראשונים שטוענים שחזקה של דייקה ומינסבה לא שייכת במקום של טרי וטרי. כך סובר הריטב"א בכתובות ועוד. למה? כי במקום שיש בו זירה שהיא ריקה מעדויות וכולי, בא עד אחד, רק עד אחד בא ואומר לאישה שמת בעלה, אז שם אנחנו אומרים שחזקה אישה דייקה ומינסבה. כשאישה הולכת להתחתן, היא ודאי מדקדקת בפני שהיא תעשה מעשה. במקום שבו יש עדים שתומכים בתפיסה שהיא גרושה, היא עלולה להתפתות ולא לבדוק בעצמה את הדברים, אלא לסמוך על העדים. זו הסיבה שבגללה טוען הריטב"א שבמקום טרי וטרי לא שייך חזקת דייקה ומינסבה. לכן הוא מתנגד למהלך הזה של בעלי התוספות, שאומרים שבסוגייתנו יש חזקת דייקה ומינסבה. הריטב"א מתנגד לדברים האלה של תוספות. פה אני אומר, אפשר שהרשב"א הוא בעצם שיטת ביניים בין התוספות לבין הריטב"א. התוספות אומרים שיש דייקה ומינסבה גם במקום טרי וטרי. הריטב"א אומר שאין דייקה ומינסבה במקום טרי וטרי. אומר הרשב"א, יש דייקה ומינסבה במקום טרי וטרי רק אם יש לה ידיעה ברורה משל עצמה. כי אם אתה סומך על זה שהיא תברר מבחוץ, כן? אז במקום שיש טרי וטרי, עלולה לסמוך על העדים שמעידים לתורתה, אבל לא ללכת לדאוג ולסמוך עליהם. כמו שאומר הרשב"א. לכן, רק אם היא טוענת בריא לי בצורה ודאית, אז אני אומר שאפשר להפעיל כאן חזקת דייקה ומינסבה. וכאן כמובן לגבי השאלה הזאת, אז אני רוצה לטעון שפה יש מחלוקת ראשונים, כשאישה טוענת ברית, מה היא מתכוונת באמת? פה יש מחלוקת של רש"י בכתובות עם הריטב"א שם. אגב, בדף המקורות הריטב"א שהוזכר כאן הוא, זאת אומרת, מה שכתוב ריטב"א זה פשוט העתקה של פני ישוע בטעות.
רש"י אומר, מה זה אומר לך בר ליבי? אין ליבי נוקפים
שבריבי, אילו היה קיים, היה בא.
רשי אומר שמה האישה טוענת בריבי, זה לא שהיא יודעת שהוא חי, שהוא מת. אלא, היא אומרת, ברור לי שאם הוא היה חי, הוא היה בא, אני לא יודע, אין לי עובדות אם אני יודעת מי, אם זה כך או לא כך. נגד זה יוצא המצב. והנצבא אומר לו, בריא לי, אתה אומר שאת יודעת שהוא אחר נה. יש לך עובדות מוצקות, לא איזה מין תחושות, ברור לי, הוא כל כך אוהב אותי אם הוא היה חי או היה. זה לא מספיק. אבל כל פנים, ברור שאם אני טוען, בשיטת הרשב"א, כן? שטענת בריא לי נחוצה לחזקת די כאו מנסגה, מסתבר לי שאז אני צריך דווקא את הבריא לי מהסוג של הרשב"א, לא מהסוג של רש"י. כן? כי אם כדי לקיים את חזקת די כאומין זה בא לכאורה אני צריך דווקא את הנקודה הזאת שהיא לא סומכת על דברים סביב אלא שהדברים האלה נובעים מתוך ידיעה אישית שלי. טוב. עד כאן הלכנו בגישתם של בעלי התוספות. בעלי התוספות בעצם טוענים שכיוון שיש לנו כאן ספק ובספק אני צריך ללכת אחרי חזקה של חזקת אשת איש. ובחזקת אשת איש, אז בשוגג, בחטאת, במסית, בחמת, לא יכול לעזור לי מציאות שבה אתה אומר לי כאן, ניסית לאחד מעדיה, אומר דברים, מה זה עוזר לי לך? כיוון שאתי הכללים הרגילים, אני צריך לבטל חזקה, והאישה הזאת היא אשת איש, ומי שבא עליה במיטה, מי שבא עליה בחמת, מי שבא עליה בחטאת, וכולי, לא שאני אגיד, מה זה ניסית לאחד מעדיה? אז מה ניסית לאחד מעדיה? אז מה עם דברים? לא אמור לעזור שום דבר. לכן תוספות היו צריכים כאן לגייס לטובת העניין, לטובת הסוגיה, היו צריכים לגייס חזקה נוספת של דייקה או מנסבה, כדי לנטרל באמצעותה את חזקת אשת איש, ואז לנטרל את העובדות המוצקות הידועות לנו, ואז רק אז אני יכול לגשת, כיוון שהופך לך ספק אובייקטיבי שאין לו זה, פה אני יכול להגיד, במקום ספק, שאני בעצמי לא יודע כתבתי לא, שההלכה לא קבעה כללים להתנהגות בספק הזה, אזי יש מקום להגיד שהיא ניסית לאחד מדעה ואומר תראי לי אני לא אוכל להגיד להם לאומה. ודאי לגבי השם תלוי שזה תלוי בליבון פה, אבל אולי גם לשאלת האיסור בהתאם, גם כאן אני יכול, אולי, גם זה לא פעם הוא מגיע השיטה הזאת, כי לכאורה גם זה עדיין, כמובן השם תלוי לא צריך להביא כי אין לי בן הופע, וכל מי שאין לי בו נפוא לא מביא השם תלוי, אבל עדיין כללי הנהגה מבחינתנו ואמרו בכלי תספק על הרעיתה. לכאורה, היינו צריכים להגיד להם לצאת, כי בסדר לא הייתה זה ניסות, צריכים לצאת נכון, אז אולי תלוי בשאלה, לחום המדור הייתה, לחום המדור הייתה, לא משנה כרגע, אבל זה יצא מצב שצריך לדור הייתה, אבל כאן יש מקום כבר לאפשר להקל את התמונה מבחינה הזאת. יש פה בסוגיה גם ראשונים רבים, שלא הלכו בדרכם של בעלי התוספות. הרשב"ם, רש"י, הרשב"ם בסוגייתנו, רש"י בכל הסוגיות, ביבמות, בכתובות. מהם משתמע שהם לא מגייסים לטובתם את החזקה הזאת של דייקה ומנסה. ומדבריהם נראה שאם ניסית לא תצא, זה משמע שכיוון שהם העד שנושא אותה, והיא שניסית לעד, אצלם הדבר ברור, אז אין מקום בכלל להיכנס לפרוצדורה העקרונית של הכרעה בספקות. נסביר את הדברים. כל כללי הכרעה בספקות שנאמרו בתורה, אפשר שלא נאמרו לפי הדעות הללו, אלא למי שיש ספק. אדם שיש לו ספק, אומרת התורה בספק, לך בתר חזקה. אומרת התורה, לך בתר רוב. אומרת התורה, עשה כך, עשה כך. במקום שבו האדם שפועל, הוא עצמו אין לו ספק, במקרה שלנו, שניים אומרים נתגרשה, שניים אומרים לא נתגרשה. אז לנו, לעולם, יש ספק. אבל אותו עד שאומר נתגרשה, אצלו אין שום ספק. אם היא אומרת, בריא לי שנתגרשתי, אז לה אין ספק. אז זה נכון שברמה העקרונית, אם יבוא אלינו לדין ונפעל על פי הכללים שלנו, אז נחייב חטאת ונחייב מיתה. אבל כל זה בגלל שאנחנו בכללים שלנו במקרה של ספק הולכים אחרי חזקה וסוקלים על החזקות ועובדים, ועובדים על פי החזקות. אבל כיוון שהגורמים הנוגעים בעניין הם לא מסופקים ביחס אליהם, הם נאמנים ביחס לעצמם. והדברים האלה שנראים לכאורה כבסיס לעניות דעתי לשיטת רש"י והרשב"ם וכו', הדברים האלה מפורשים בדברי הרשב"א בקידושין. הרשב"א בקידושין כותב כך: והד תניא, שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, הרי זו לא תנסה, ואם נסה תצא, והקשינן מחדה תרי ותרי נינו הבעליה באשם תלוי קיים, ולא פרחינן הבעליה בחטאת קיים, יקלמי מרדל רב חד מילת כפריחה, כלומר דאפילו למען דאית לי תרי ותרי ספקה דאורייתא, מכל מקום הבעליה באשם תלוי קיים. וכיוון דאסיקנה כגון שניסית לאחד מידיה ואומרת ברילי, אף על גב דתרי ותרי ספקה דרבנני, ולכאורה צריכים מדאורייתא ללכת בתר חזקה, לא מפקין עלה, דהא אינהו בריא כאמרי, ולגבי עצמם נאמנין אין בדיעבד. אם כן יוצא שלפי השיטה הזאת, האישה הזאת היא אומנם בחזקת אשת איש, ואני לא בא לפתור את בעיית חזקת אשת איש. תשובת הגמרא, ניסית לאחד מידיה וטוענת ברילי, עיקר משמעות תשובת הגמרא הזאת היא לומר שכלפי הגורמים שהם לעצמם אין להם ספק בדבר, כלפיהם כללי הספקות לא עובדים. אני לא מכריע על פי כללי הספקות, הם אומרים לי אין ספק. כללי הכרעה וספקות נאמרו בשס רק באותם מקומות שבהם או לאותם אנשים שלהם יש ספק. עכשיו לגבי הנקודה הזאת יש מקום לדון בכמה שאלות על עצם הרעיון הזה, על עצם הטיעון הזה, יש מקום לדון בכמה דברים, ואני רוצה לברר אותם. אם כך יש מקום לשאול, למה לא לכתחילה? למה לכתחילה לא תנסה? הרי גם אם היא באה ואומרת ברילי והיא רוצה להתחתן עם אחד מידיה, אנחנו אומרים לכתחילה לא תנסה, רק ניסית לא תצא. למה לכתחילה לא תנסה? נדמה לי שכאן בצורה ברורה, כיוון שברמה אובייקטיבית, אם אישה כזאת רוצה להינשא לעד אחר, לאדם אחר, שם עדיין אנחנו נמנע אותה ונגיד לה שכיוון שאותו עד הוא לא יודע מה קורה בתמונה, הוא לא יודע אם היא באמת גרושה או לא גרושה וכו', לגביו היא בחזקת אשת איש, ולגביו יש חיוב מיטה, או אפילו במזיד זה מיטה, בשוגג זה חטאת וכו', אז ברור שלא נוכל לאפשר את זה. אז כיוון שכך, יכול להיות שאנחנו במישור שלך, נכון שלגבי דידם אין להם ספקות ואצלם זה צריך להיות פתוח, אבל כיוון ש ביסודו של העניין הדין הזה יש בו לאלה, לרוב העולם יש בדבר ספק, ועל פי כללי הספק היא בחזקת אשת איש, אז זה קצת נראה לא טוב שאנחנו נתיר להם לכתחילה להינשא. רק אם כבר נישאת אנחנו לא יכולים למנוע מהם, כי הם נהגו על פי מה שנוגע אליהם בפני עצמם. לגבי דידם אין להם ספק ולכן לא מוציאים אותם. נדמה לי שאני יכול לומר לא רק שלגבי דידם אין ספק, אלא נדמה לי שגם לגבי בן שיוולד, ילדים שיוולדו, גם כן לא נחשוש בהם, לא נגיד שאותם בנים הרי הם לא יודעים מי הם, אז אולי נחשוד אותם בספק ממזרים, כי אולי אימם היא אשת איש על פי כללי הספקות, כן? ולגבי הבנים אין להם ודאות. פה יכול להיות שכיוון שהאמינה התורה אב על בניו, לומר מדין יקיר, להגיד זה בני כשר הוא, זה בני ממזר הוא וכו', כן? אז לכאורה גם כאן מסבר שגם הבנים יכול, סביר להניח שהם יהיו כשרים, כי האב נאמן על בנו להגיד שהוא כשר, וכאן האב אומר בריא לי שהאישה הזאת היא לא אשת איש, ומילא בריא לי שהבן הזה כשר. השאלה, לאיזה תחומים, או עד כמה אני מוכן לקחת את העיקרון הזה, שאותם אלה שאינם מסופקים, זהי לגביהם כללי הכרעה של ספקות לא עובדים. ומצאנו דברים מפורשים בהקשר הזה, גם כן, זה תלוי הרבה במחלוקות שם בסוגיה, מצאנו ביחס לחיוב קורבן, מצאנו תופעה כזאת, מצאנו כאן אצלנו בסוגיה ביחס לאיסורים, ויש גם דיון באחרונים ביחס לדיני ממונות, של יכולת להפעיל את המנגנון הזה שאותם אנשים שאין להם ספק, האם הם יכולים לפעול כך גם בדיני ממונות. ונתחיל אולי קודם כל מהמבט של קורבן. באו שניים ואומרים לו, אכלת חלב. והוא אומר, בריא לי ששומן היה. שאלה היא, אם הוא נאמן או לא, אדם נאמן על עצמו יותר מהעדים, יש מחלוקת גדולה בראשונים, זה משנה בקריטות, ויש מחלוקת גדולה בראשונים, איך לפרש את דבריו, האם הוא יכול להכחיש את העדים או לא, או שרק הוא נאמן רק במיגו שיכול להגיד, מזיד הייתי וכו'. הרמב"ן שם אומר כך, תחילת בבא מציע, אומר הרמב"ן כך, אלא תמה דמילתא, משום דכיוון דמילתא דנפשי מהימן, דאינה מלא ניחא להביא קורבן, אין משכינין אותו. הלכך הוא נאמן על עצמו יותר ממאה איש, שעסק ודבר אין לו עם אדם. אומר הרמב"ן לגבי השאלה אם הוא חייב קורבן או לא, זאת שאלה אישית שלו. הרי בין כך לא משכנים אדם על הקורבנות, אם אדם חייב חטאת לא משכנים אותו, זה בעיה שלו, הוא צריך לדעת, הוא צריך לרצות להתקפל. אם הוא לא רוצה, הוא לא מביא. ממילא, כיוון שעסק של קורבנות זה עסק אישי, אומר הרמב"ן, שם ברור. אם הבן אדם בא ואומר, לי ברור שאני לא חייב להביא קורבן, גם יבוא אלף עדים יגידו שאתה חייב להביא קורבן, אומר הרמב"ן, זה עסק שלו. בעסק שלו, כיוון שברור לו שאין מקום כאן לקורבן, הוא לא צריך להביא קורבן. שואל הרמב"ן, אם כך למה הסוגיה צריכה מיגו? לפי מה שאני אומר כרגע, אומר הרמב"ן, זה בעצם לענייני קורבנות, אדם צריך להחליט עם עצמו. לא חשוב לי מה אומרים לו העדים. אז אומר הרמב"ן, ואם תאמר אם כן, למה לי מיגו? אפשר דהיכא דמכחישן בפירוש, הודע אליו קרינן בש, יש לו לסמוך על שניים יותר מעצמו, שם אתה. זאת אומרת, אם שניים אומרים לו בפירוש, אכל את החלב, והוא אין לו שום דרך להימלט מזה, אז הוא צריך בעצמו לרצות לסמוך על העדים, כי סביר להניח שהעדים אולי יודעים יותר טוב ממנו. רק אם יש לו מיגו לומר מזיד הייתי, זאת אומרת שיש לו, בשביל להתחמק מקורבן יש לו גם אופציה אחרת, כן? אז ברור לנו שאין מגמתו רק להתחמק מקורבן, אז אנחנו אומרים, אומר הרבן, שאז הוא יכול להגיד לעצמו, והוא נאמן על עצמו, להגיד ככל אשר לחפוץ באשר לעצמו. אבל כאמור, כל זה, גם זה, גם לעניין קורבן, ראשונים חולקים. בעלי התוספות, שם בסוגיה במציאה, נראה מדבריהם שזה לא עובד כך. כן? שאם אדם לא יכול להתנגש ממש ממש עם עדים, ואם עדים אומרים לו חייב, שלכאורה הוא צריך להביא קורבן. אז, והתוספות הם לשנתם, גם אצלנו הם הרי לא ססו ללכת לכיוון כזה בכלל. אז מבחינת תוספות אין בעיה. אבל אני אומר, גם הרמב"ן זה לא הכרח, זה שהרמב"ן אומר את זה בנוגע לקורבן, זה לא הכרח שהוא יגיד את זה אצלנו בנוגע לניסית לאחד מעדיה ואומרת בריא לי. כן? כי בנוגע לקורבן זה באמת עניין אישי של כפרה כלפי שמיה, בינו לבין אלוקיו של האדם, קורבן חטא, והוא תלוי, גם קורבן חטא תלוי במהותו, בהכרת החטא ובהכרה שהוא חטא, וכו', או הודע אליו חטאתו. אבל בנוגע לאשת איש, שם יכול להיות שכיוון שעל פי הכללים האובייקטיביים של ספקות של תורה היא בחזקת אשת איש, אז גם אם ברור לך שהיא לא אשת איש, זה עדיין לא מתיר. למה? כיוון שיש פה מעמד אישי שנקבע על פי כללים של תורה, וכללים של תורה זה מצב של ספק וספק הולכים אחרי חזקה, לכן היא צריכה להיות אסורה לך. זאת אומרת, יכול להיות שגם הרמב"ן שאומר את זה כאן לא חייב להגיד את זה שם. אבל אנחנו רואים שראינו כבר שכמה וכמה ראשונים מוכנים להגיד את זה גם בנוגע לחזקת אשת איש. שם בניסית לאחד מידע וטוענת ברילי ראינו שיש ראשונים, כמו שאמרתי, רשב"א בקידושין אומר את זה בפירוש, מהרש"א ביבמות, להיות ריטב"א בכתובות משתמע ממנו כך, רשב"א אצלנו, רש"י בכתובות וביבמות, ועוד. יש לנו בעצם לא מעט ראשונים שכנראה נוטים לעניות דעתי לכיוון הזה. לגבי הנקודה הזאת אני רוצה להוסיף שקונטרס הספקות רצה להרחיב את הדיון גם לדיני ממונות. יש מחלוקת גדולה בראשונים אם, וגם בפוסקים למעשה, האם מועילה תפיסה במקום של ספק, תפיסה בדיני ממונות, כן, יש מצב של ספק, האם מועיל שאחד יבוא ויתפוס תפיסה לאחר שנולד הספק, בכלל, ככלל אנחנו אומרים שתפיסה מועילה רק קודם שנולד הספק. כי אז ברגע שנולד הספק אני עושה סטטוס קוו, כל דבר נמצא במקומו. ואי אפשר להפר איזון לאחר שנולד הספק. אבל יש כמה ראשונים שטוענים שתפיסה מועלת בטענת דברים. אם אתה טוען דברים אתה יכול לתפוס גם אחרי שנולד הספק. כשבא קונטרס הספקות בכלל ב' לדון בדבר הזה, אז הוא אומר כך. לדעת הרשב"א בקידושין דבאומר ברילי להתרה אפילו היחדי כחזקה כמה הייתה לי איסורה לא מענה החזקה לפי שלא ציפתה התורה ללקח החזקה אלא למי שמסופק בדבר וכו'. הוא מעריך כאן איקה למימר בכל שהתופס טוען בריא מהנה תפיסתו להפוקה עם חזקת מרקמה משום דבחי גבנה, כלומר באומר בריא גם באיסורה לא אזלין על בתר חזקה כמה הייתה. הוא טוען שאפשר להבין את זה גם בדיני ממונות. כיוון שאותו אדם שבא לתפוס והוא טוען טענת דבר, הוא אומר לי אין ספק. כל מה שאתם אומרים, תפיסה לא מועילה לאחר שנולד הספק, זה לאלה שיש להם ספקות. לאלה שיש להם ספקות, הם לא יכולים לתפוס אחרי שנולד הספק. אבל אני טוען בריא לי, לי אין ספק. זה בדיוק זה שלי. באמת, אני לא יכול למנוע אותך. זה כבר חידוש גדול. למה? כי זה בוודאי כבר נוגע. בדיני ממונות, כל מה שאתה עושה, אתה לא עושה פשוט היחיד שלך. כל מה שאתה עושה, אוטומטית נוגע גם לאחרים. באשת איש, אז אם היא ניסית לאחד מעדיה וטוענת בריא לי, אז כל הזירה שבה העסק עובד, היא בזירה של אנשים שאין להם ספקות. לא החתן יש לו ספקות, לא הכלה יש לה ספקות. מתחת לחופה עומדים שני אנשים שאין להם ספקות. זה כביכול יוצרים פה איזה מין וקום של הספק. העולם מלא בספק, ופה יוצא בנישה הזאת של הוא והיא, נוצר וקום של הספק ונוצר איזושהי מציאות ודאית, מציאות פרטית של ודאות, ולהם יכולים לפעול בזירה הזאת. בדיני ממונות אין זירה עצמאית. כל פעם יש לך ויכוח עם מישהו אחר, גם אם לך אין ספק, הוא יש לו ספק. ופה יש לנו כללים. לכן קונטרס הספקות יודע את זה ואומר, והרש בזל דאי ומרה דאי שמעת דבאומר בריא לי לא מוקמין על החזקה כמה הייתה באיסורה אפילו אחרי הוא בעצמו סובר דלא מהנה תפיסה אפילו בטוען פרי אפשר שהוא מחלק דווקא באיסורה שאין הדבר נוגע אלא לא לבדו כל שאומר בריא לי לא מזדקקין עלי אבל בממונה שהוא בינו לחברו מזדקקין עלי ומפקין על מיני ויבין על לחברו כך טוען הקונטרס ספקות, הוא עצמו אומר, זה הכל פי הרשב"א. לולא דברי הרשב"א אומר, יש מקום לומר שאפילו ממונה שייך העיקרון הזה. על כל פנים, יש פה כאמור דילמה, האם לקבל את זה רק בנוגע לקורבנות, שזה דין ייחודי בקורבנות, שזה התפיסה המינימליסטית של הרמב"ן. עכשיו אנחנו באים להרחיב את זה לאיסורים, שוב איסורים נוגעים רק לאדם לעצמו, באותה זירה שהיא נוגעת רק לאדם עצמו או לאותו זוג ששניהם נמצאים בזירת הוודאות והם מחוץ לעולם הספקות או להרחיב את זה גם לדיני ממונות, ששם ודאי בכל דיני ממונות זה נוגע, זה יוצא מן האדם עצמו. האדם יכול להגיד, אני תופס כי לי זה בריא, אבל אתה תופס ממישהו שאצלו זה לא בריא. וכיוון שאתה כרגע פועל בזירה שנוגעת לאחרים, בזירה שנוגעת לאחרים, כאן הכללים האובייקטיביים האלה שקובעים, ולא כללים הסובייקטיביים שמה שאתה נמצא בו. אז כאמור, בינתיים יש לנו, אם כך, בגדול, אם אני מסתכל עכשיו על המבט הכולל של מה שדיברנו היום, יש לנו שתי גישות עיקריות. גישה אחת היא גישת בעלי התוספות, שבמקרים של ספקות יש לנו הכרעות אובייקטיביות שהן אלה שקובעות, והוודאות האישית והפרטית לא אמורה לפתור בעיות הלכתיות, כי ההלכה נקבעת רק על פי הרמות האובייקטיביות. אלא מה? שאומרים תוספות שכאן יש לי חזקה של דייקה ומנסבה שיוצרת לי זירה אובייקטיבית חדשה שמאפשרת לי לפעול בתוכה. לעומתם, הרשב"א בקידושין וכל אותם ראשונים שהזכרתי, הם סוברים שבמקרים של ספקות אתה יכול ליצור זירה סטרילית שהיא מנוטרלת מהספקות. אם יש לך זירה של ודאות, הזירה של הוודאות הפרטית יכולה לי, אתה יכול לפעול בתוך זירת הוודאות הפרטית, והכרעות בספקות הן רק לבעלי הספקות. אלה הן שתי הגישות העיקריות שאמרנו, וכאשר באשר לעיקרון הזה התלבטנו עד כמה ניתן להרחיב אותו בתחומים שונים וכו'. אני רק רוצה להבהיר נקודה אחת שתהיה ברורה. זה ברור לי ולכולנו, שאם תהיה אישה בחזקת אשת איש, אישה שאין עליה ספקות של תרי ותרי וכל מיני דברים כאלה, שתקום מחר בבוקר ותבוא ותגיד בניגוד לכל הכללי, ברור לי שנתגרשתי, כן? ויבוא אדם אחר ויגיד, ברור לי שהיא גרושה, וירצה לשאת אותה, כן? זה ברור לי שלא ניתן להם. גם אם הם טוענים ודאות, כי זה לא מצב של ספק. במצב של ספק, אז אני אומר, לכולם יש ספק שכללי הכרעה בספקות, והם, אין להם ספק, מותר להם לנהוג על פי הוודאות שלהם. כן? אבל במצב שבו, אובייקטיבית, לעולם אין ספק. כשאנחנו יודעים שאישה מסוימת יש את איש, ולא נודע לנו שהשתנה המצב, שם אין מקום לבוא ולהגיד, יש לי, אדם יאמר שיש לי ודאות. ודאי גם בדיני ממונות. אם אין לנו שום ספק, שזה לבוא ויגיד אדם, בריא לי שזה שלי. ודאי שהוא לא יכול להגיד את זה. זה ברור, אבל זה בדיוק הדין של נסחד רבי אבא, שנראה אותו עוד כמה שבועות, נגיע לשם בעזרת השם, כן? אז ברור שהוא גזלן, מה זה? גם הוא אומר, בריא לי שזה שלי. כל המושג הזה שאדם יכול לפעול על פי הוודאות הפרטית מול הספק הכללי, זה רק במקום שיש בו ספק אובייקטיבי, לא במקום שבו אדם רוצה להגיד, תשמע, לא אכפת לי, לכם יש ודאות כזאת, לי הוודאות שלי אחר. שם ודאי, גם בדברים שנוגעים לא עצמו, שם זה ודאי לא יכול לעבוד. אלא אם כן בקורבן. בקורבן יכול להיות שזה שונה, רק בנויה לקורבן, כי קורבן הוא באמת תחום אישי פרטי לחלוטין, כן? שאר הדברים לדעתי ודאי שלא יכולים לעבוד ברמה הזאת. כלפי הדבר הזה אני רוצה עכשיו, לדעתי קיימת בסוגיה גישה שלישית. גישת התוספות שרואה תמיד את צד האובייקטיבי, גישת הרשב"א ושאר הראשונים שמוכנה לקחת את הספק לצד הסובייקטיבי, שלי אין ספק לכן מותר לי לפעול. מול שתי הגישות האלה לדעתי קיימת שיטה שלישית, שיטת ביניים, והיא שיטת הר"ן. הר"ן בכתובות כותב כך: אלא שמאמינא דלא אמרינן וכתרי לבהדתרי והוא כאית את החזקה להוציאה מבעלה ואומר בריא לי שמותרת לי, ולעשות הבלד ודאי ממזר להלקותו עם בעל בת ישראל, וכל שכן דליקה למי מרעוק מהחזקה להפוקי ממונה. אבל היכה שאין צריך להוציא כלום מדי המוחזק, משמע דמדינה איתן למי מרעוק מילת החזקה. מדבריו יוצא מדאורייתא קיימלן תרי ותרי ספיקא דרבנן, דהיינו שמדאורייתא אסלינן בתר חזקה דמעיקרא. ובאופן זה לכאורה הפשטות, אם אין טענת בריא אז כשאני הולך אחרי חזקה, המשמעות של הדברים היא שאני צריך לנהוג כאילו מצב החזקה הוא המצב הוודאי, דהיינו כאילו בחזקת אשת איש, והמשמעות של זה שהיא מניסת צריכה לצאת, והבלד מזר, ממזר וכו'. אבל אם יש טענת בריא, אז כאן אי אפשר להגיד, בוא נלך אחרי החזקה דמיקרה, להוציא את האישה מבעלה אם בינתיים היא כבר נשאה. או להוציא ממון מן המוחזק, שאם יש מישהו שמוחזק בממון כרגע. כיוון שהם טוענים בריא, אם כבר עשו את הצער, והם טוענים בריא שהצדק אם היו אומרים ברור לי שאני צודק, ואצלנו הרי זה ספק, אז אי אפשר להוציא מן המוחזק. ואי אפשר להוציא אותה מבעלה כשהיא טוענת בריא לי, וגם אי אפשר לומר שהבלד יהיה, והבלד באמת יהיה ספק ממזר. נדמה לי שעיקר דבריו של הרן, לפי המשמעות הזאת, שהליכה בתר חזקה דמעיקרה, כשיש תרי ותרי וטענת בריא, היא בלתי אפשרית. בסיטואציה כזאת, אני חוזר למציאות של הספק. כשהם טוענים בריא, אני לא יכול לראות את המציאות כוודאית, ואצלנו נשאר הדבר הזה כספק. כך הוא מסביר את הסוגיה, כשהגמרא שואלת, הרי באשם תלוי כאי וכו', ועל זה השיבה הגמרא, שהיא טוענת בריא ונישאת לאחד מעדיה, שבאופן זה לדעתו אי אפשר להוציא אותה מהספק. אני רוצה להסביר אם כך מה יוצא מדברה. במצב רגיל טוען הרן חזקה, אני הולך אחרי חזקה דמיקרה, כשאני הולך אחרי חזקה דמיקרה, פירושו של דבר שאני צריך לנהוג כאילו זאת המציאות הוודאית. במקום תרי ותרי, גם כשאני הולך בתר חזקה, אז זה לא יכול להיות מצב ודאי. זה תמיד, יש לי ספק, יש לך גם שניים שאומרים שלא היה כך. אז נכון שאני הולך אחרי חזקה, אבל אני הולך אחרי חזקה רק במציאות של ספק, רק בקונסטלציה של ספק. ועל זה טוען הרן, שלכן, אם היא טוענת בריא לי, אתה לא יכול להוציא אותה מחזקתה. כל זמן שהיא לא נישאת, מספק, אתה אומר, אל תנסי. אבל אם היא כבר נישאה וטוענת בריא לי, אתה לא יכול להגיד לה להזיז אותה משם. אם כן, יוצא שבעצם זה קרוב לשיטת הרשב"א, שכשטוענת בריא לי, אתה לא הולך עם הספק האובייקטיבי, אבל יש הבדל גדול. הרשב"א, כן, טוען שחזקה לא רלוונטית אלא למצבי ספק, כיוון שהיא טוענת בריא לי, אז החזקה בכלל לא רלוונטית לגביה, והיא פועלת במישור שמנותק מהחזקות. הר"ן לא אומר כך. הר"ן אומר שגם במציאות הזאת יש משמעות לחזקה. רק החזקה במציאות כזאת של ספק אובייקטיבי, כן, היא חזקה שפועלת מכוח ספק. וכשחזקה פועלת מכוח ספק, אזי אין בכוחה להוציא ממוחזק שהוא טוען בריא לי. זה לא שהיא לא רלוונטית בכלל. רק להוציא ממוחזק, אם היא כבר נישאה, להוציא אותה מנישואיה, או אם כבר החזיק בממון, להוציא את הממון ממנו, במקום שיש לך תרי ותרי, והוא טוען בריא לי, אתה לא יכול לפעול שם. זאת אומרת, אם תרצו, עמדת הרן היא לא, עמדת הרשב"א היא שבזירה כזאת טועני הוודאי הם בכלל כאילו נמצאים יוצאים לעצמם איזה וקום שמנותק מהספקות. הרן לא טוען יצירת וקום שמנותק מהספקות. הרן טוען שאנחנו נמצאים עדיין בעולם הספק ונמצאים, וגם היא חייבת להתייחס למציאות הספק. רק הוא טוען שההליכה מטר חזקה בסיטואציה כזאת היא הליכה מוגבלת, היא רק מכוח ספק. וכיוון שההליכה בתר חזקה במצוק הזה היא מכוח ספק, אין בכוחה של החזקה להוציא מן המוחזק, שחזקת אשת איש הזאת, שאתה רוצה להעמיד אותה, אין בכוחה להוציא מהמוחזק או להוציא מזה שכבר נישאה. זאת אומרת, כיוון שלגביה המציאות היא ודאית, אז כוח החזקה לא יכול לפעול לגמרי נגדה. זה פחות או יותר מה שאני אומר. זה כמו שאמרת, שבעצם יש לך איזושהי שיטה כזאת. אז אם אני אסכם את הדברים כפי שראינו היום, בעצם עסקנו היום בדין הזה שנמצאת לאחד מהדעה וטוענת בריא לי בשלושה כיוונים. כיוון אחד הוא הכיוון של בעלי התוספות, שגם במציאות של הספק של תרי ותרי עדיין ההכרעות הן הכרעות אובייקטיביות לגמרי, ולכן אם אנחנו באים לדון בניסיית לאחד מדעה וטוענת בריא לי, אני חייב למצוא פתרונות הלכתיים אובייקטיביים שמאפשרים להגיד שאין כאן אשת איש לפנינו. ולכן תוספות מכניסים לזירה את חזקת דייקה ומינסבה שאמורה לנטרל חזקת אשת איש, ועל פי זה הם מציעים לפעול. בשאלה כיצד עובדת דייקה ומינסבה וכו', זה מה שערכנו בכל ההיבטים של חזקה מול תרי ותרי, וחזקה של דקה ומסיבה מול חזקת אשת איש, טענת ברית, טענת ספק וכו'. כל זה בררנו את הדברים. הגישה השנייה שניסינו כאן לעמוד עליה, היא גישה שאומרת שמציאות של ספק, כל כללי הכרעה שנאמרו בתורה, הם רק לבעלי הספק. אלה שנמצאים מחוץ לעולם הספק, לגביהם לא נאמרו כללי הכרעה שבתורה. והם בעצם נקיים מכל כללי הכרעה הזאת. ואז על זה, א', הרשב"ת טען את זה בסוגייתנו, לשאלה כמה להרחיב את הדבר הזה גם לזירות אחרות. פה עסקנו בקורבן, חיוב קורבן, עסקנו באיסורים, ועסקנו גם בדיני ממונות, בניסיון לבדוק את הדברים. ולבסוף, כאמור, הזכרנו את שיטת הביניים, שאומנם זירת הספק קיימת, רק שלגבי אלה שטוענים בריא, יש מגבלה ביכולתם של הספקות לפעול מול טענת בריא. אם אתה לא צריך להוציא ממוחזק, אז תעבוד עם כללי הספקות. אבל אם אתה צריך להוציא ממוחזק והוא טוען בריא, שם, אם הוא טוען בריא, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, יש חזקה, ואני חייב, אני צריך להוציא את זה ממך. זה אתה לא יכול לעשות. כל עוד הוא לא מוחזק, אתה יכול לעשות את זה. לפני שניסית, אתה יכול להגיד לה, אל תנסי. אחרי שניסית, אתה לא יכול להגיד לה לצאת. עד כאן.